מכל הכיוונים. אז בסדר, אנחנו נמצאים בכוזרי, בסעיף, שנייה אחת אני פותח, בסעיף סמך ב', בסדר? אז יש לכם ספרים, אז אני מתחיל את סעיף סמך ב'. בסעיף סמך ב' כתוב ככה, אני חוזר ממש בקיצור על מה שראינו פעם שעברה. פעם שעברה ראינו ש... רבי יהודה הלוי הסביר שבריאת העולם זה 5,000 וכו' וכו' שנים מבריאת העולם. וראינו שהספירה לבריאת העולם זה לא דבר מקרי, זה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד עמוק. בסדר. שאל המלך, אנחנו יודעים שבהודו יש להם מסורת של אלפי שנים, של הרבה אנשים מאוד חכמים, שהם סופרים לבריאת העולם מיליוני שנים. האם זה לא מאיים על מה שאנחנו החלטנו, שבריאת העולם זה לפני 5,700 שנה? אומר לו רבי יהודה הלוי, ראינו פעם שעברה, הודו זה המקרה האחרון שאפשר ממנו להקשות קושיות, וראינו את זה, דיברנו על זה הרבה בשיעור הקודם. המרכז היה שבהודו אין שם שום שיטה שמנסה לתת הכללה תרבותית במשך רצף של שנים. הם מנסים לחיות את הרגע ולא לנסות לחיות את התרבות, וממילא אין משם שום ראייה. אז טוב, זה גמרנו עם הודו, זה מה שהיה פעם שעברה. פה בסמך ב' הוא אומר, עד כמה שטענתי עליך מהמון נבער ומדעת, ומבני אדם אשר אין אצלם הסכמה לדעה אחת, צדקת בתשובתך, אני מקבל מה שאמרת על הודו, הכל בסדר. אולם, מה תענה בדבר הפילוסופים אשר הגיעו בחקירה ובעיון למדרגות שהגיעו, והם הלא הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם וקדמותו. והנצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים או לאלפי אלפים, כי אם דבר שאין לו סוף. כלומר, נסביר את השאלה משתי כיוונים. שואל המלך את רבי יהודה הלוי, אתה מסביר שהעולם נברא לפני 5,000 וכמה שנה. אוקיי. אבל היוונים, הפילוסופים, הם אנשים מאוד מאוד רציניים. אי אפשר להגיד שהם המון נבער. וממילא, מה אפשר להגיד על זה שהם הוכיחו מדעית, רציונלית, עם הוכחות רציניות, שהעולם הוא קדמון? מה זה אומר קדמון? קדמון זה אומר, אף פעם העולם לא נברא. העולם נוצר בגלל אלוקים, מתי? באינסוף, הוא אף פעם לא נוצר, הוא תמיד היה. כמו שאלוקים תמיד היה, ככה גם העולם תמיד היה. אז ממילא, איך התורה אומרת שזה 5,700, הרי כתוב מפורש בפילוסופים, שהם אנשים שחוקרים ועובדים, וכל אחד רואה שהם חוקרים ועובדים, הם טוענים שזה לא 5,700, וזה לא שום מספר אחר, זה פשוט תמיד היה. תמיד היה עולם. תמיד היה עולם קדמון. מה נעשה עם זה? זה בעצם השאלה. השאלה הזאת, אני חושב, זאת לא רק שאלה טכנית, שצריך פה לשים איזה תירוץ, אלא יש פה שאלה עמוקה מאוד, שכל יהודי שחי בעולם, אמור במשך ההיסטוריה, לא משנה אם הוא חי ביוון, בחנוכה, או שהוא חי בפרס, או שהוא חי ברומא, או שהוא חי היום ב-2020. זה לא כך משנה. אנחנו בעצם שואלים פה שאלה רצינית מאוד, שהיא בעצם שואלת, מה קורה כשהתורה אומרת משהו אחד, והמדע אומר משהו הפוך, משהו סותר לגמרי. סותר לגמרי. לדוגמה, המדע היום אומר שנטיות הפוכות זה דבר מאוד נורמלי, מאוד לגיטימי, אפילו מתקדם, איך קוראים לזה היום? המודלים החדשים של המשפחה. ככה חושבים כל המדענים, זה לא נכון, אבל לא משנה. ככה הם אומרים שהם חושבים, כל המדענים וכל הרציניים, זה מה שהם טוענים. מה קורה שזה מבחינה מדעית, יכול להיות שיכתבו על זה ספרים, יכול להיות שיבררו על זה ברורים, אבל אנחנו יודעים שבתורה לא צריך אפילו ללמוד את הש"ס בשביל זה, זה כתוב בתורה שזה טומאה וזה פריצות, וזה ברור שזה הכי ההפך מדבר טוב ודבר אמיתי. עוד פעם, לא מדבר על האנשים עצמם, אנשים עצמם אנשים נפלאים, אני מדבר על השיטה. מה קורה כשיש פה סתירה בין מה שהעולם הנאור, המודרני, החכם אומר, לבין מה שהתורה אומרת? זה לא הולך ביחד. הנה דוגמה, התורה אומרת שהעולם נברא, הייתה בריאת העולם לפני 5,700 וכמה. אבל אריסטו וכל היוונים אז טוענים שהעולם הוא קדמון. העולם קדמון, ויש להם הוכחות רציניות מאוד מאוד, הרבה יותר רציניות ממה שמנסים למכור היום בשוק, שנטיות הפוכות זה נורמלי. הרבה יותר רציני מזה יש לאריסטו. כי מי שיקרא טוב טוב, הוא יראה שזה לא כל כך נכון, אבל טוב, תכף נדבר על זה. אז ממילא נשאלת השאלה, מה עושים כשהתורה סותרת את המדע, סותרת את השכל, סותרת את ההיגיון? ההיגיון אומר משהו אחד, והתורה אומרת משהו הפוך לחלוטין. מה עושים במצב כזה? בעצם זה מה ששואל פה המלך את רבי יהודה הלוי. אתה הסברת דברים נפלאים, מאוד נפלאים, שאנחנו סופרים לבריאת העולם, כי כל הערך של החיים מתחיל מבריאת העולם, מתחיל מאדם הראשון. האדם הראשון הצליח לחיות משהו מאוד מאוד עליון, הוא חיבר את הקודש ואת החומר, לכן אנחנו סופרים לבריאת העולם, והסברנו. אבל מה לעשות שהשכל אומר הפוך? השכל אומר שהעולם אף פעם לא נברא. העולם זה אוסף של חומר, חסר משמעות, חסר ערכים, חסר אידיאלים, חסר אמת. זה מה שהשכל הרציונלי אומר. מה עושים? יש בעולם שתי תשובות מפורסמות, והשאלה אם יש תשובה שלישית. העולם נוהג לענות בשתי כיוונים לשאלה הזאת. יש כיוון אחד שהמכנה המשותף של שניהם, זה שהם עושים את החיים קלים ומאוד מאוד פשוטים. נסביר. כיוון אחד בא ואומר, אותי בכלל לא מעניין מה המדע אומר. המדע אומר, שיגיד. הרי ברור מי יותר חכם, מי יותר צודק, המדע או הקדוש ברוך הוא. ברור שהקדוש ברוך הוא. אז יש תורה בעולם, וכל מה שהמדע אומר, אני בכלל לא סופר, ולא מחזיק מזה, ולא שם על זה שום תשומת לב, ושום יחס. המדע הוא סתם, הוא לא באמת מבין, כל מה שהוא חושב שמבין זה הגאווה האנושית, כל מה שהמדע אומר שהוא מבין זה סתם גייבה, זה לא יכול להיות שהמדע יותר חכם מהתורה, ולכן אני פשוט טוען שהמדע פשוט לא מעניין, רק התורה מעניינת. כל מקום שהמדע סותר את התורה, נגמר. ויש אנשים שהולכים על זה בצורה מאוד רצינית עד הסוף. הם לא מאמינים לשום דבר. הם לא מאמינים, אנחנו ראינו את זה קצת בקורונה, הם לא מאמינים לזה שיש קורונה, הם לא מאמינים לזה שמבחינה מדעית, אם אתה לא תלמד, אז יהיה חיידקי, הם לא מאמינים לכלום. וזה לפעמים זה מגיע למקומות קיצוניים, שכבר קשה להכיל, אבל זה אנשים שהם ברצינות, אין להם בעיה שבשבת לא יהיה להם מקרר, כי בשבת אסור להפעיל חשמל, אבל חשמל זה משהו מדעי וזה פיקוח נפש, אז לא מעניין אותם. יש אנשים שפשוט לא מעניין אותם שום דבר מדעי. מעניין אותם רק תורה. לכאורה זאת תשובה נהדרת. כי אם אתה באמת מאמין לתורה, אז ממילא, אם יש סתירה בין המדע לתורה, אז המדע לא מבין כלום. מה, המדע מבין יותר מהתורה? המדע יותר מבין מאביי ורבא, מהלל ושמאי, מרבי יוחנן בן זכאי? אין סיכוי. ולכן לא מעניין בכלל מה המדע אומר. מראש לא מעניין. כמובן, בדברים מעשיים, יש בזה כמה מדרגות, יש את הקיצוניים יותר, את הקיצוניים פחות, יש כאלה שלא יעשו גם חיסונים, ויש כאלה שלא יקשיבו לשום דבר, רק מה שכתוב בגמרא, מה שכתוב ברמב״ם, זה מה שמעניין אותם. כל השאר לא מעניין אותם. האנשים האלה חיים בעולם נהדר, כי אין להם שאלה של דת ותורה, ומדע. אין להם שאלה כזאת. השאלה לא התחילה, יש רק תורה. אין מדע, אין, לא צריך אנחנו בזלזול במדע, זה הכל אשליות. האם אפשר להגיד שאין בזה שום דבר אמיתי? אני לא חושב, יש בזה משהו אמיתי. כי תורה זה תורה, מה אפשר לעשות? התורה זה משהו מוחלט. ומילא מי שמתנגש עם התורה, אז כל טוב, אנחנו לא רוצים להקשיב. זה כיוון אחד, תשובה אחת. תשובה שנייה, על אותו כיוון, אבל הפוך. אנחנו אנשים עם שכל, אנחנו אנשים רציונליים, אנחנו כל דבר שאנחנו מדברים עליו, אנחנו רוצים הוכחות, רוצים לראות שאנחנו מבינים את זה, מרגישים את זה, יכולים לעקוב על זה מבחינה מדעית, וממילא מה שמנהל לי את החיים, דבר ראשון זה השכל. דבר ראשון זה המדע. מה שהמדע תופס, קיים. מה שהמדע לא תופס, אז לא קיים. אבל התורה אומרת הפוך, אז עם כל הכבוד לתורה, יש שכל. לא יכול להיות שיהיה משהו בעולם שסותר את השכל. ואם התורה סותר את השכל, אז יש בעיה לתורה. חס ושלום, סליחה שאני מציג את השיטה הזאת, אבל זה לצורך ברור. אז התורה בבעיה, התורה זה משהו עתיק, משהו פרימיטיבי, צריך להתאים אותו להיום, במקרה הטוב. וצריך להתאים אותו להיום, ואם היום נטיות הפוכות זה מדעי, וזה נאור וזה מתקדם, אז אנחנו ננסה לראות איך התורה תתיר מה שאפשר להתיר, ומה שלא, אז אנחנו נצטרך לשפץ. נכון, התנועה הרפורמית, פחות או יותר, הולכת לכיוון הזה, יש תרבות ויש מה שהשכל מבין, וצריך לקחת את התורה ולהעביר אותה איזה טרנספורמטור, איזה מסנן, כל הדברים הפרימיטיביים, העתיקים מפעם, צריך להשאיר אותם בחוץ, ומה שרלוונטי להיום, כלומר, עובר את המסך של השכל, אז אנחנו מקבלים. אבל יש כאלה עוד יותר רדיקליים, וזה הפילוסופים הגדולים. הפילוסופים הגדולים יבואו ויגידו, לא מעניין מה שכתוב בתורה. מה שצודק זה רק השכל. רק השכל מבין, רק השכל יודע. אנשים כאלה אין להם בעיות בחיים, כי יש שכל, מה ששכל מבין, מבין. לא מבין, לא מבין. תורה לא רלוונטי. פשוט לא רלוונטי. מי יותר צודק? השיטה הראשונה, השיטה השנייה. זה ברור שאנחנו אנשים מאמינים, אז מי שמזלזל בתורה, אנחנו לא יכולים לקבל אותו. זה ברור. אבל מבחינה מסוימת, יש פה עוד משהו שברור. מבחינה מסוימת, יש בתוכנו, בתוכי, בתוכם, בתוככם, כל אחד וכל אחת, יש בתוכנו גם שכל, וגם צמאון מאוד גדול לאלוקים. כל אחד נולד עם זה, נולד לתוך זה. אין מישהו שצריך להתניע, להמציא לו את זה, להשתיל לו עם USB שכל. אין דבר כזה. זה נולדים עם זה. וממילא, הפתרון של לברוח לתורה, או לברוח לשכל, זה בעצם פתרון שמתעלם מהבעיה. זה פתרון שמתעלם מהמציאות, מתעלם מהחיים. זה פותר את הבעיה, אתה לא במצוקה, אין לך סתירות פנימיות, אתה מקבל 100 בשקט הנפשי שלך, אבל אתה מקבל 50, כלומר 0, בעולם האמיתי שלך. בעולם האמיתי שיש בתוך הלב שלך, אתה מקבל 50, כלומר 0. למה 0? כי אני זה גם שכל וגם תורה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי. אז אם אני הולך לחצי, אני בעצם לא אכלתי את עצמי מעולם. אני בעצם לא הקשבתי לעצמי, אני זה לא 50-50, אלא אני זה גם וגם. ואם אני חותך את עצמי, אז גם ב-50% זה לא אני, כי אני זה שכל ותורה ביחד. זה סותר, מה אפשר לעשות, אבל אני שכל ותורה ביחד. אם אני מחליט שאני משהו אחר, אז זה לא אני. אז גם אני אלך עם השכל עד הסוף, וגם אני אלך עם התורה עד הסוף, זה לא אני. אז מה עושים? אומר הרמב״ם במורה נבוכים בהקדמה, אני בשביל זה כתבתי את הספר מורה נבוכים. מה פשט מורה נבוכים? אני באתי לעזור למי שהוא נבוך. מי נבוך? נבוך זה אחד שקלט, יש בתוכי צמאון אדיר, מוחלט לתורה, ויש בתוכי גם כישורים נפשיים, תחושות מאוד גדולות, הכרה ברורה שיש שכל בעולם. ואני נבוך, אני לא יודע מה עושים עם זה. כי אם אני אלך עם התורה, אז השכל יצעק, אם אני אלך עם השכל, אז התורה תצעק. אז מה עושים לאנשים נבוכים, שהם גם מקשיבים לשכל, כי יש לנו שכל, והם גם מקשיבים לתורה, כי יש לנו קישור לתורה, יש לנו אמון מוחלט בתורה. מה עושים לבן אדם שהוא נבוך? ויש בתוכו גם וגם. יש בתוכו שתי כיוונים, גם וגם, וממילא הרמב״ם בלשונו הזהב, ובספר הגדול שלו מורה נבוכים, הוא רוצה לקחת את כל ההנחות של אריסטו, ומתוך תורה זה מחולק לשלושה חלקים שם, ארוכים, עמוקים, מורכבים. אני לא מאמין שיש לכם שיעור במורה נבוכים, אולי זה ספר עמוק מאוד, מורכב מאוד. הרמב״ם כותב שהספר הזה זה ספר אחד ל-10,000, מתאים לו הספר. זאת אומרת, אם ניקח את כל הישיבות של הציונות הדתית, אולי יש שם אחד. משהו בסיס, 2, 3, לא יודע בדיוק כמה יש. זה ספר שהרמב״ם אומר שאתה צריך להיות בקיא בכל התורה, כי אתה אוהב את התורה, אז אתה צריך להיות בקיא בתורה. ואתה צריך להיות בקיא בכל המדע, באריסטו, ובכל המדעים הפילוסופיים, ובמדעי הטבע. בקיצור, זה בן אדם מאוד מאוד רציני, זה בן אדם שהוא באמת נבוך. כדי להיות נבוך, אז זה לא מספיק שיש לך איזו שאלה קטנטונת, אלא אתה צריך להיות מצוי בתוך העולמות של השכל. ככה ברמב״ם. וממילא הוא מייצר שם שיטה שלמה. שהמחנה המשותף שלה, אני אומר בקיצור נמרץ, זה להעמיק מאוד 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 בתורה, ולהעמיק מאוד 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 בשכל, ואז רואים שהסתירה היא לא כל כך סתירה. הסתירה היא לא כל כך סתירה. ככה סובר הרמב״ם. וממילא, הרב צביודה בעקבותיו, אני לא צילמתי, אבל זה דברים מפורסמים, הרב צביודה אומר שרוב הסתירות שיש בין מדע לתורה, זה בגלל שלא העמקנו, או במדע, או בתורה. כי בעיקרון לא אמור להיות סתירה בין המדע לבין התורה. והרמב״ם במורה נבוכים, זה מה שהוא עושה. זה מה שעושה הרמב״ם במורה נבוכים. טוב, אבל אנחנו עכשיו לא לומדים מורה נבוכים, אנחנו לומדים כוזרי. אז לכן, בשביל ההקדמה הזאת, אני רוצה לנסות לראות איך רבי יהודה לוי מתמודד עם השאלה, הוא מתמודד אחרת לגמרי מהרמב״ם, אז בואו ננסה לקרוא בפנים ולראות, בסדר? שומעים טוב, הכל בסדר? כן? כן. אז אנחנו ננסה לראות. אז כתוב פה בסמך ג' אני בסמך ג' כתוב בסמך ג' אל הפילוסופים אין לבוא בטענות. הועיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה. שהרי הם יוונים ויוון הוא מבני יפת יושבי הצפון. ואילו החוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת, החוכמה המוחזקת על ידי העניין האלוקי. יש גרסאות בכוח אלוקי. עברה מאדם רק אל זרעו של שם, שהוא בחיר בני נוח. ומאז לא פסקה, ולעולם לא תיפסק, מבחירי אנוש אלה. אשר ליוונים לא הגיע אליהם החוכמה. כי אם לאחר שניצחו את האומות, אשר נלחמו בהם, כי אז הוא עתקה החוכמה אליהם מן הפרסיים, אשר קיבלו מן הכסדים. רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא, ועוד מיום עבור המלכות לרומא לא קם בין היוונים אפילו פילוסוף מפורסם יחיד. זאת פסקה אחת הקשות שאני מכיר, מוזרה מאוד, אני אנסה לקרוא את זה בקריאה קצת שתעורר אותנו למחשבה על מה שכתוב פה. זה באמת פסקה מאוד מוזרה, מאוד מעליבה, כדרכו של הכוזרי, אבל בואו ננסה לקרוא משפט משפט ולנסות להבין דבר ראשון מה כתוב. תראו טוב איך כתוב פה, אל הפילוסופים אין לבוא בטענות. מה זה המשפט הזה? טוב, מה אתה רוצה? אין מה לבוא אליהם בטענות, מסכנים. מה מסכנים? פילוסופיה זה שכל, זה רציני. תראו מה הוא כותב, אל הפילוסופים אין לבוא בטענות מסכנים. למה? הועיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה. מה זאת אומרת? חוכמה זה ירושה, מי שיש לו 800 פסיכומטרי זה ירושה? ומי שאין לו, אז אין לו. מה זאת אומרת שחוכמה עוברת בירושה? מסכנים היוונים, הם לא קיבלו את החוכמה בירושה. מי כן קיבל את החוכמה בירושה? הבן של אריסטו קיבל את החוכמה בירושה? לא שמעתי על זה. הבן של אפלטון קיבל את החוכמה בירושה? לא שמעתי על זה. לא שמעתי על זה. מה אומר פה רבי יהודה הלוי? עזבו את הפילוסופים מסכנים. אין להם חוכמה בירושה. מה הפשט של זה? זה לא מתקבל לדעת הדבר הזה. ולא רק זה, הוא ממשיך להגיד דברים מוזרים. למה זה ככה? שהרי הם יוונים. ואם הם היו אנגלים, אז היה להם חוכמה בירושה. מה הוא אומר פה? ויוון הוא מבני יפת, יושבי הצפון. אז מי שגר בצפון אין לו חוכמה בירושה? זה לא מתקבל לדעת. זה נשמע מאוד מאוד עלוב. משהו, חס ושלום, מה שאומר פה רבי יהודה הלוי. הוא בעצם אומר, מי שגר בצפון, אז הוא יווני. ומי שהוא יווני, אז אין לו שכל, אין לו חוכמה. אז ממילא, עזוב, הם אומרים שהעולם קדמון, מה אתה מתייחס בכלל? הם לא מבינים כלום. זה תשובה רצינית. זה שכל, זה שכל רציני. זה שכל של אריסטו, זה לא צחוק. אז מה הפשט פה? אומר פה רבי יהודה הלוי, ואילו החוכמה, למי יש חוכמה? היא באה בירושה מהאדם הראשון. אבל אדם הראשון כולם הילדים שלו, אז מה הכוונה? זאת אומרת, החוכמה, עכשיו הוא מתחיל להגיד דברים מוזרים, שאולי אפשר דרכם להבין, אבל בכל זאת דברים מוזרים. זאת אומרת, החוכמה המוחזקת, המחוזקת על ידי העניין האלוקי. מה הפשט פה? חוכמה מחוזקת. חוכמה מחוזקת, מה זה אומר? כמו שיש ניילונים פה, אז הניילונים האלה, אם לא יהיה את הקרשים מלמעלה שיחזיקו אותם, אז הניילון ייפול. זה נקרא מחוזק, נכון? אז אותו דבר, יש גם חוכמה מחוזקת. מה הכוונה חוכמה מחוזקת? מה הכוונה שמחזקים את החוכמה? איך מחזקים את החוכמה? אומר פה הרב יהודה הלוי, מי שהוא יורש את האדם הראשון, הוא מקבל חוכמה עם חיזוק. מה מחזק את החוכמה? לא שכל. כי החוכמה יודעת לחשוב לבד, היא לא צריכה עזרה. אבל יש פה חוכמה שהיא מחוזקת, היא מקבלת כוח מאלוקים. מה הפשט של זה? מאוד מאוד מוזר, אבל אפשר קצת להבין לאור זה מה שהיה כתוב קודם. יש בעולם שני סוגים של חוכמה. יש חוכמה של שכל, ויש חוכמה שזה שכל שמחוזק בכוח אלוקי. נכון? כאן ככה כתוב פה. היא מחוזקת החוכמה. אז בעצם יוצא שהעולם מתחלק לשניים. יש את אלה שיש להם חוכמה רגילה, מאוד חכמה, מאוד אינטליגנטית, מאוד מבריקה, אבל היא לא מחוזקת עם כוח אלוקי. אז מה? אז חוכמה שהיא לא מחוזקת, היא לא חכמה מספיק. היא לא מבינה מספיק. מה הבעיה של החוכמה הזאת? אבל ככה רבי יהודה הלוי כותב פה. ואומר פה רבי יהודה הלוי, החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוקי, היא עברה מאדם, איזה אדם? אדם הראשון, רק אל זרעו של שם. מתוך הילדים של נוח, שם חם ויפת, רק שם קיבל בירושה סוג אחר של חוכמה. זה חוכמה שמחוזקת. שהוא בחיר בני נוח, ומאז לא פסקה, הוא לעולם לא תיפסק מבני בחירי אלה. זה דבר ראשון שהוא כותב, דברים תמוהים מאוד, מוזרים מאוד, מעניינים מאוד. אז זה דבר ראשון שאני צריך להסביר. אני רוצה לעשות, בואו נראה את הפסקה עד הסוף, כי יש פה עוד כמה דברים מוזרים. אשר על היוונים, לא הגיע אליהם החוכמה, מה הכוונה פה? פה הוא לא מדבר על חוכמה שמוחזקת על ידי עניין אלוקי. אלא הוא אומר, היוונים מעולם לא היו אנשים חכמים שמפתחים וחושבים. אז מתי הם כן קיבלו את החוכמה? כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם. כלומר, מתי שמענו פעם ראשונה ואחרונה על הפילוסופיה היוונית? כשהם הפכו להיות כובשים, כשהם כובשים את העולם, רגע, יש פה שאלה, זה אומר שהם המציאו דת. אני לא יודע באיזה שלב השאלה הזאת הופיעה, אז אם את יכולה, ב-10:20 זה היה קרוב מזמן, מי זה אומר המציאו דת? היוונים. זה מה שאת מתכוונת, או שאת מתכוונת לשם? אז אם את יכולה טיפה להסביר, אז אני אשמח. אז מה הכוונה שהיוונים, אומר פה רבי יהודה הלוי מבחינה היסטורית, היוונים אף אחד לא שמע עליהם מילה לפני שהם כבשו את פרס, ואף אחד לא שומע מהם מילה אחרי שרומא כבשו אותם. כלומר, יש להם מה להגיד לעולם בציר זמן מאוד מצומצם, לפני שהם כבשו את העולם ואחרי שהם כבשו את העולם. סליחה, אחרי שהם כבשו את העולם ועד שהם גמרו לכבוש את העולם. זהו. ואומר רבי יהודה הלוי, לא הגיע להם החוכמה כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם, כי אז הוא עתקה החוכמה אליהם מן הפרסיים, אשר קיבלו מן הכסדים. רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא. ולא עוד, מיום עבור, המלכות לרומא, לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם אחד. רבי יהודה הלוי בא ואומר, אם נבדוק עוד שנייה לקראת השאלה שלך, רבי יהודה הלוי אומר, היוונים הם חיים בעולם בפס זמן מאוד קצר, מאוד קצר. כשהם שולטים פיזית על עמים אחרים, הפילוסופיה שלהם עובדת. וכשהם לא שולטים פיזית על עמים אחרים, הפילוסופיה שלהם תקועה חזק. מה זה משנה? מתי המצאת את מה שהמצאת? תשמע את האמת ממי שאמרה. ככה הרמב״ם כותב בשמונה פרקים בהקדמה, אולי אתם לא יודעים את זה, שצריך לשמוע את האמת ממי שאמרה. מהמתוקנים שבאומות העולם לא למדתם, אומר יחזקאל, ומהמקולקלים כן למדתם. זאת אומרת, יש פה משהו אמיתי שאריסטו אומר, שאפלטון אומר, אז בסדר, הם פתחו את הפה רק לציר זמן של 100-200 שנה. אוקיי, אז מה? אולי הם אמרו דברים נכונים? מה זה משנה לרבי יהודה הלוי שהיוונים העיזו לפתוח את הפה רק אחרי שהם כבשו עמים אחרים, וגם זה רק עד שהם גמרו לכבוש? מה זה משנה? התוכן השכלי שלהם הוא תוכן מבריק. מצידי שיש פה בן אדם ששתי דקות מכל החיים שלו, כל החיים שלו הוא בקומה, הוא קם לשתי דקות, אומר כמה חידושים גדולים וחוזר להיות בקומה, החידושים שלו הם חידושים גדולים. מה זה מעניין אותי שהם שלטו בעולם רק 200 שנה, ולפני זה הם לא חשבו, ואחרי זה הם לא חשבו? את מי זה מעניין? את רבי יהודה הלוי. מאוד מעניין אותו. השאלה למה? הוא פשוט מדבר פה סינית, בשני החלקים של התשובה שלו. אנחנו כדי להבין את זה, נצטרך קצת להרחיב את הדברים, ולנסות להתחקות אחרי השיטה המעניינת והמשונה שלו. ככה זה נראה בהתחלה, ננסה לתרגם את הדברים. התכוונתי לפילוסופים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה. כן, הם לא המציאו. הפילוסופים של יוון, לפי מה שכתוב פה, הם אנשים שעובדים עם השכל. בן אדם שעובד עם השכל, בוא נתאר את זה רק כדי שנבין. מה זה אומר לעבוד עם השכל? לעבוד עם השכל פירושו של דבר שאתה חי, ואתה רואה כל מיני תופעות שאתה לא יודע להסביר אותן. לדוגמה, אתה רואה שהמפתחות נופלות לך מהיד לרצפה. טוב, בסדר. ואתה רואה גם שהתפוח נופל לך על הראש מעץ. אוקיי. מה זה אומר? לא אומר כלום. בסה. פה נפל המפתחות, ופה נפל התפוח. ואתה רואה גם שיש כוח משיכה. כשאתה קופץ, אתה נופל חזרה מהר מאוד. אוקיי. מה זה אומר? לא אומר כלום. אדם שהוא חושב, אדם שהוא פילוסוף, אדם שמפעיל את השכל, לא פילוסוף, הוא בא ואומר, רגע, אני ראיתי פה כמה דברים מעניינים. אוקיי, הדברים המעניינים האלה הם לא קשורים אחד לשני. אבל רגע, בוא ננסה לחשוב. אולי זה שהתפוח נופל והעץ נופל, וזה שיש זריחה ושקיעה, וזה שיש כוכבים, וזה שאני נופל על הקרקע במהירות מסוימת, אולי יש פה איזה מכנה משותף שיוצר את כל התופעות, ובגללו קורה מה שקורה. כלומר, מה זה בעצם לחשוב? לחשוב פירושו של דבר, השכל, הוא לוקח נתונים, ומנסה לראות מה המכנה המשותף שעומד מאחורי כל הנתונים. כל הנתונים שאני יודע לאסוף. אני לוקח מבחנה, ומכניס אליה את כל החומרים שאני רוצה לבדוק, וממילא אני בודק, ואני אומר, רגע, יש כוח משיכה. למה? אז פעם אמרו שבגלל שיש את ארבעת היסודות, לכל דבר שיש בו אפר, אז הוא נמשך לקרקע, הוכח שזה לא נכון, כי בחלל זה גם עובד. אז ממילא אדם בא והגיע ניוטון, איך ניוטון המציא את התיאוריה שלו, שלא זוכר, G שווה MA, או לא זוכר משהו בכיוון הזה, איך הוא המציא את התיאוריה שלו? אז הוא המציא את התיאוריה שלו כי הוא לקח נתונים וניסה לחשוב מה עומד מאחורי. מה עומד מאחורי? וממילא המדע הוא בעצם לקחת את הנתונים שהחושים שלך מראים לך ולנסות לאפיין מה עומד מאחורי. ככה זה מדעי הטבע. גם מדעי הנפש נקרא לזה, זה גם עובד ככה. אתה רואה שבן אדם, אתה רואה על עצמך דבר ראשון שיש לך מאפיינים אישיותיים. אתה לפעמים כועס, אתה לפעמים צוחק, אתה לפעמים שולט בזה, לפעמים אתה לא שולט בזה. למה? ככה. אתה פתאום רואה שמה שעובר עליך, מה שמסעיר אותך, זה לא מסעיר רק אותך, זה מסעיר עוד המון אנשים. אז מה המכנה המשותף שעומד מאחורי הנפש שלך, והנפש שלך, והנפש שלו? מה עומד מאחורי? אז השכל הוא בעצם מייצר הכללה. מתוך כל הפרטים, בוא נמצא את המכנה המשותף העמוק שעומד מאחורי התופעות, וככל שהעולם מתקדם, אז מגלים עוד אינדיקציה ועוד נתונים, וממילא ההכללות הם נהיים יותר ויותר מדויקים, יותר ויותר עמוקים. ככה זה עובד, זה נקרא שכל. אז זה לא דת, זה אולי דת היום, אבל זה לא דת. השכל, פירושו של דבר, זה לנסות להתחקות אחרי הנתונים שאני רואה מול העיניי. זה שכל. עכשיו, השכל הזה, אני מתקדם לאור השאלה שלך, לסוגיה שלנו. השכל הזה הוא מאוד מאוד מדעי, מאוד משכנע. כל דבר שהוא אומר, בטח במדעי הטבע, הוא חייב להביא ראיות והוכחות. אתה רוצה להגיד שתרופה מסוימת פותרת הקורונה? אין בעיה, תראה לי את זה במבחנה. תכניס למבחנה חיידקים, תכניס את התרופה שלך ותראה לי שעל עכברים, או לא יודע בדיוק על מה, זה עובד. אם תגיד לי שיש לך סברה יפה, זה מאוד יפה סברות, תראה לי שזה עובד. וברגע שאתה מראה לי שזה עובד, אז זה מאוד מאוד משכנע, מאוד מאוד רציני, וממילא אני מסתכל עכשיו על הדברים בצורה עוד יותר רחבה. גם על אלוקים, גם על אלוקים אפשר לנסות להפעיל את השכל. כלומר, אני מרגיש שיש בתוכי את אלוקים, ואני לא יחיד. הרבה אנשים מסתכלים על אלוקים ומרגישים כל מיני דברים, ומבינים כל מיני דברים. מה הקשר ביני לבין אלוקים? מה הקשר בין העולם לבין אלוקים? הוא ברא אותו, הוא יצר אותו קדמון. מה בדיוק הוא עשה? העולם הזה שאלוקים יצר. השכל נותן תשובה הגיונית, רצינית, מוכחת, לוגית. אריסטו לא בא ואומר, מרגיש לי שזה ככה וככה וככה. זה לא מרגיש לי, מרגיש לי זה מילה חדשה שהמציאו בשנים האחרונות. אריסטו, כל מילה שיוצאת לו מהפה, זה רציני, זה עם הוכחות, זה עם רציונל, זה עם סברות, זה עם הקשרים לוגיים. זה מאוד מאוד רציני. וממילא, המדע הוא נראה מאוד מאוד רציני, מאוד מאוד מוכח, מאוד מאוד חזק. להגיד משהו נגד המדע זה כמעט הזוי. זה כל כך פרימיטיבי. זה נותן תחושה כזאת שזה פרימיטיבי ועלוב ולא מתקדם ולא נאור וחשוך וחונק. כי המדע רציני, הוא בדק, הוא לא אומר סתם. הכל הוא בדק, את הכל הוא הוכיח. וממילא אם התורה לא מסתדרת עם המדע, אז באמת לא נעים. כי מה נעשה? המדע הוא כל דבר רציני. כל דבר רציני אצלו. תרופות זה רציני, פסיכולוגיה זה רציני, לחשוב זה רציני. זה אנשים מאוד מאוד חכמים, יושבים וחושבים. מה אפשר להגיד למדע על זה שהוא כל כך חכם? אבל כדי להבין את רב יהודה הלוי, יש פה אבל גדול. כל מי שיודע, מכיר את המדע לעומק, הוא יודע שגם המדע יודע שיש דברים שהוא לא יודע. המדע יודע את זה. כל ההיסטוריה של המדע בנויה על זה. העולם חשב 2000 שנה שאריסטו צודק. עד כדי כך שהגיע פילוסוף ואמר, הפילוסופיה והמדע כבר לא התפתחו יותר. נגמר. למה? זה כל כך חכם, כל כך נאור, כל כך מוכח, כל כך מבריק. אז איך אפשר לחשוב אחרת? אבל כל מי שעוקב אחרי המדע רואה שניוטון היה, גלילאו היה מדהים, גלילאו פירק את אריסטו. ואחרי שגלילאו הגיע, כולם היו בעננים. איזה מדהים, איזה גאון. והביא הוכחות, לא דיבר באוויר. הביא הוכחות, והראה, והוכיח, ודיבר בצורה לוגית, והסביר שכל מה שהבנו, הכל הפוך, הכל לא נכון. והוא הצליח לעשות את זה. וכולם היו מאושרים ואמרו, יופי, הגענו לאמת. אבל הגיע אחריו ניוטון והראה, אתה לא מדויק. אדון גלילאו, אתה לא מדויק. ומה שאתה אומר זה לא נכון. כי אני אוכיח לך בשכל, שמה שהבנת זה נכון על פי בסיס נתונים מסוימים, אבל אחרי שפיתחו עדשות והצליחו להסתכל לחלל, והצליחו להסתכל לתוך המיקרוסקופ, אז פתאום רואים, יש נתונים חדשים שמראים שהשכל שאתה איתו ניסית לעבוד, הוא מאוד נחמד, הוא לא טועה בלוגיקה, אבל יש דברים במציאות שאתה לא מכיר, לא הכרת שהם קיימים בכלל, ולכן הגעת למסקנה שהגעת. אבל מה לעשות, יש נתונים חדשים שגילינו, וגילו אחר כך שגם ניוטון לא נכון. כי איינשטיין בא והראה, או לפניו וגם אחריו, שיש קוונטים ויש גלים, וכל מה שהסברת במכניקה של החומר, זה מאוד נכון, אבל זה לא נכון כשאנחנו עוברים לחלקיקים קטנים. כלומר, השכל כמה שהוא מבין, הוא מבין שיכול להיות שכל מה שהוא מבין זה לאור העולם שהוא מכיר כרגע. אבל יש בעולם דברים, יכול להיות שיש בעולם מערכות חשיבה, שהן הרבה יותר מתוחכמות והרבה יותר כוללות ממה שהשכל שלי מבין כרגע. כי עובדה, ניוטון היה גאון עולם, והוכיח את כל מה שהוא אמר, אבל הגיע איינשטיין והראה, רבנו ניוטון, אתה טועה, אתה לא צודק. זה דבר ראשון. דבר שני, אולי עוד יותר חריף, המדע היום יודע להגיד שיש דברים שהוא לא מבין. היום לא צריך להסביר יותר מדי. איך בדיוק הקורונה עובדת ומה בדיוק מנצח אותה? המדע קיבל מכה אנושה. כי אחרי שהמדע בא ואומר כוחי ועוצם ידי, אנחנו יודעים הכל. אנחנו יודעים טכנולוגיה, תקשורת, פילוסופיה, מדע, נפש, יודעים הכל. בא איזה חלקיק קטן שלא רואים אותו בכלל, והוא אומר, תשמע, אתה מבין הכל? בוא נראה אותך. בוא נראה אותך רציני. בוא נראה אותך מחסל אותי, בוא נראה אותך עוצר אותי. בוא נראה אותך, אומרים שלוקח שנה לייצר חיסון, מינימום, כי לא מבינים כלום, אז מה עושים? איך מייצרים חיסון? לא מגרדים בראש, מנסים להגיד צברות, לוקחים את כל החומרים שיש בעולם, מכניסים את החיידק פנימה ובודקים מה מקטין אותו, מה מגדיל אותו, ועוברי זה לוקח המון זמן. אז למה לא ממציאים איזה סברה יפה? כי העולם הוא יותר עמוק ממה שהשכל שלנו מבין. את זה היום בקורונה, כל אחד מבין את זה. לפני הקורונה גם ידעו את זה, אבל זה לא לקחנו את זה חזק לריאות. כל אחד שמכיר קצת יודע שיש חורים שחורים בחלל. מה זה אומר חור שחור? חור שחור זה אומר יש דבר כזה שברגע שאתה מתקרב אליו, הוא בולע אותך. למה הוא בולע אותך? בולע ואתה נעלם, הכל שחור שם. זה חור שחור. איך בדיוק זה עובד? אף אחד לא יודע. למה זה עובד? אף אחד לא יודע. מה הטכנולוגיה שעובדת בחור השחור? אף אחד לא יודע, אבל יש דבר כזה. יש דבר כזה שקוראים לו חור שחור. המדע יודע להכיר שיש בעולם דברים שהם גדולים עליו, הם מעבר ליכולת התפיסה שלו. נכון? לא צריך, יש הרבה מחלות, כל מיני חיידקים טורפים לא עלינו ולא על אף אחד. יש הרבה מחלות בעולם, סרטן וכל מיני מחלות אחרות, שהמדע עם כל הכבוד לא יודע לפתור את הבעיה. למה המדע לא יודע לפתור את הבעיה? אז היה אפשר להגיד, כי לא חשבו מספיק, אם נחשוב עוד קצת, אולי נפתור. אבל אם מישהי פה למדה אורות התשובה, הרב כותב אורות התשובה בהתחלה בפרק א', אני חושב, הרב כותב בפרק א', באורות התשובה, שיש מחלות בעולם שהמדע לא יצליח לנצח אותן, בלי שהעולם יתעלה לאלוקים. אני לא רציתי לצלם, לא יודע איך זה יצא פה בזום, אם אין פה פלאפונים אישיים, אז זה לא היה יוצא טוב. אבל כך הרב כותב באורות התשובה בפרק א', כמדומני. למה זה ככה? פירושו של דבר, אני רוצה להגיד משהו כללי, ואחר כך אם יישאר זמן טיפה נפרט. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, פירושו של דבר, הקדוש ברוך הוא לא סגר חוזה עם אף אחד מאיתנו, לא עם אריסטו, ולא עם אפלטון, ולא עם סוקרטס, ולא עם קאנט. הוא לא סוגר חוזה עם אף אחד, הוא יוצר עולם עם מערכת אלוקית בתוכו. אלוקים יוצר את העולם. על פי איזה טכנולוגיה? על פי טכנולוגיה של סמארטפון מספר 12, מספר 8, מספר 9? לא, על פי מערכת הפעלה של אלוקים. איך המערכת הפעלה הזאת עובדת? במקרה, ממש במקרה, העולם עובד גם לפי אמות המידה השכליות שלנו. בהרבה דברים, בהרבה מקרים, זה עובד. אבל מישהו כנה עם עצמו, הוא יודע שיש חורים שחורים, לא רק בחלל, יש חורים שחורים גם ביכולת של השכל לפצח את החיים. במובן הכי פשוט, הכי גלוי. השכל מאוד קשה לו להבין עד הסוף את החיים. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא יצר אותנו בתוך עולם שאנחנו יכולים לפצח אותו עם השכל. אבל אף אחד לא סגר חוזה עם אלוקים שהעולם חייב לעבוד רק לפי השכל. יש פה עולם שמי שמפעיל אותו, מי שמזיז אותו, זה אלוקים. העולם שלנו, כשאנחנו רואים בבעלים שמוע, אם אנחנו נקיים מצוות ירד גשם, אף אחד לא יכול להוכיח את זה מבחינה מדעית. זה לא עובד, זה לא הגיוני, זה נגד השכל, אין לזה הוכחות. אבל מי בנה את העולם? מי ברא את העולם? לפי איזה כללים העולם עובד? אנחנו בגאווה האנושית שלנו חושבים שהשכל זה דבר שהוא מאוד יציב, מאוד חזק, מאוד מבין, מאוד יודע. אבל כל מי שטיפה מתבונן, אז הוא רואה שכמה שזה נכון, השכל באמת מבין המון דברים. אבל הוא יושב על צורות חשיבה שעם ההיסטוריה אנחנו רואים, הן כל הזמן מתבררות כלא נכונות עד הסוף, ולא מסבירות את הדברים עד הסוף. ויש דברים שלא רק עד הסוף, הם לא יודעים להסביר בכלל. לא יודעים להסביר בכלל. חיידק הסארס, שהוא הבן דוד של הקורונה, כבר לפני שנה, שנתיים, תקף את העולם, ועד היום לא הצליחו לנצח ולגלות איך זה עובד. למה לא הצליחו? לא בטוח בגלל שאנחנו לא מספיק חכמים. אלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכל מיני מימדים, ששם זה לא עובד לפי ההיגיון שלנו. כך הרב כותב באורות התשובה. יש מחלות שבלי להיות אלוקי, בלי להיות אדם שחי בקנה מידה אלוקי, אנחנו לא נמצא פתרון. כי הפלטפורמה שעליה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היא לא חייבת להיות דווקא שכלית. אני אתן לכם דוגמה מאוד מאוד פשוטה שאותי מאוד היממה בתור בחור צעיר יותר. אני זוכר שנולדה לנו הילדה הראשונה, ברוך השם, שמחנו מאוד, והלכנו לטיפת חלב, והסבירו לנו בטיפת חלב שעד גיל שנה חס ושלום לתת לילד ביצה קשה. למה? המדענים עשו ניסויים וגילו חס ושלום, יש שם סלמונלה ויש שם כל מיני אנזימים וכל מיני דברים בתוך הביצה, מאוד מסוכן לילד רך שהוא בן עד שנה. טוב, אז אנחנו רואים מושמעים, לא הכלנו ביצה קשה. בילד השני, שזה לא לקח הרבה זמן, שנה וחצי, שנתיים, בילד השני, הגענו עוד פעם לטיפת חלב, ואמרו לנו, אתם נותנים לילד הקטן בגיל, זה לא יודע, לא זוכר, חצי שנה לאכול ביצה קשה. אמרנו, חס ושלום, המדענים אומרים שזה מסוכן. אז אותה אישה, עם אותו לאט, ועם אותם הסברים, הסבירו לנו בטיפת חלב, מה פתאום? זה הכי בריא לתת לילד ביצה קשה. מגיל חצי שנה זה מפתח טעים במוח, זה מפתח חשיבה, זה חבל על הזמן. חייבים לתת את זה לילד. אוקיי, אבל לפני שנה אמרו שזה מסוכן. לא, היום המדע יודע להוכיח שזה לא מסוכן. אוקיי, הכל בסדר. בילד השלישי עברנו עוד שנתיים, אז הסיפור כבר ברור מראש, נכון? אני לא יודע מה קורה היום בטיפת חלב, אבל כל שנתיים התיאוריות הולכות ימינה והולכות שמאלה, ואף אחד לא ממציא המצאות מהבטן. כל אחד יודע להמציא את הדברים שלו, כי ניסויים זה דבר מאוד ברבון מוגבל. וממילא מה אתה בדיוק בודק ומה אתה בדיוק רואה, זה מאוד תלוי באג'נדות. אתם יודעים שיש המון המון מחקרים שמראים שסוכר זה דבר נוראי, אבל לא יפרסמו מכל מיני סיבות של אג'נדות ועוד מיני דברים. ופעם מראים לך שסוכר זה בריא, ופעם מראים לך שדווקא סוכר זה פחות בריא, ופעם מראים לך שסוכרזית זה בריא. המון המון ניסויים, לפעמים זה כמעט, מה אתה רוצה שאני אגיד בניסוי? אני אוכיח לך את זה, אין בעיה. סדר לך מה שאתה רוצה. יש ניסויים גם כאלה שהם סגורים מראש. בטח בנושא של נטיות הפוכות, מי שמכיר את זה לעומק רואה שאין באמת ניסויים, ואין באמת איזה, רוצים להוכיח כל מיני דברים, אז לוקחים את האנשים הנכונים, מראים לך כל מיני סקרים. ואת מי בוחרים? בוחרים ילדים מגיל 9 עד גיל 80, או לוקחים אנשים באוניברסיטה, מאוניברסיטות מאוד מסוימות, אם אתה עושה שם את המחקרים, אז כנראה שאתה תקבל נתונים מאוד מסוימים, ואם תיקח את אותו ניסוי, תעשה במקום אחר, קצת יותר דתי, יכול להיות שתקבל נתונים אחרים. אז ניסויים זה דבר שהוא תמיד שכלי, ותמיד מנסה להגיע לאמת, לא תמיד, אבל לפעמים, אבל זה נתקע באיזה סוג של קיר. כי יש דברים שאנחנו מבינים, ויש דברים שאנחנו לא מבינים, אבל לפחות קצת קיבלנו עכשיו יראת שמיים, שמה שהמדע אומר הוא מאוד מאוד חכם, אבל בערבון מוגבל. למה? כי אם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, סימן שהעולם עובד על פי אמות מידה אחרות ממה שהשכל מכתיב. עם כל הכבוד לשכל, אנחנו מאוד מעריכים את השכל. השכל באמת יודע לתת תרופות, ויודע להתמודד, ויודע לעשות זום כשיש קורונה, ויודע לעשות תקשורת, ויודע לעשות פה כל מיני ניילונים שיפתרו את הבעיה של הקורונה. השכל יודע לעבוד, לא אמרנו שהוא טיפש, הוא מאוד מאוד חכם. אבל הוא מכיר את המציאות לפי החושים. זהו. אבל, אנחנו נראה פעם הבאה כי נגמר לנו הזמן, יש בעולם מימדים עמוקים יותר, שהשכל בכלל לא מודע לקיומה. הראיה, שיש דברים שהשכל לא מבין, ובכל זאת העולם עובד, יש חורים שחורים, יש קורונה, אבל זה לא הגיוני, אז זה לא הגיוני. העולם לא הגיוני. מי סגר חוזה שהעולם חייב להיכנס לתוך, איך הרב כותב, הכזית מוח ורביעית דם שיש לכל אחד בתוך הגוף שלו? מי אמר, אולי יש בעולם מרחבי חיים עמוקים יותר שהשכל לא מצליח לגרד? בדרך כלל אנחנו לא רואים את זה, לכן אנחנו שפוטים של השכל, שפוטים של הקדמה. אבל מי אמר שאין בעולם מימדי עומק עמוקים יותר, שזה, רבי יהודה הלוי קורא לזה, כוח אלוקי שמחזק את החוכמה. מה זה בדיוק אומר? אנחנו נצטרך לתאר את זה בעזרת השם בשבוע הבא. נכון, שבוע הבא יש איזה יום ירושלים משהו? לא, לא זוכר. אז מקסימום עוד שבועיים. כל טוב לכולם, בהצלחה רבה.